אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מה שקורה עם שירי לברי.
צהריים טובים לכם, מאזיני ומאזינות, כאן תרבות. אנחנו עם מה שקורה, תוכנית הספרות של סוף השבוע, על ספרים שקוראים עכשיו ועל הספרים שכדאי לקרוא. איתי היום בצוות התוכנית עומר מנחם שליט על ההפקה, רועי קנטן על הביצוע הטכני, ואנחנו יוצאים לדרך. כמו תמיד, אנחנו נפתח עם מבט אל רשימות רבי המחר. ברשימת ספרי הפרוזה בסטימצקי נפתחת הטבלה עם האנשים שאהבנו של ויקטוריה היסלופ. אחרי הגרם סימסיון, הכל בגלל רוזי, השלישי בטרילוגיה, דיברנו עליו כאן בשבוע שעבר, וכל נשימה של ניקולס ספארקס. אפשר למצוא כמובן גם את הספר של דוד גרוסמן, וגם ספר יחסית חדש ברשימה, רומן רומנטי שנקרא מה שנטה אוהבת של איילת הירשמן. בצומת ספרים, ניקולס ספארקס פותח את הרשימה עם שניים שניים, אחרי שעזבת, של קרול מייסון, ולינווד ברקלי עם יריית פרידה. גם כאן אפשר למצוא את הספר של דוד גרוסמן ושל אלכס מיכאלידס, המטופלת השקטה, ואת הספר החדש של רון לשם, יפים כמו שהיינו. בתחום ספרי העיון, ברשימת רבי המחר של סטימצקי, אפשר למצוא את 100 דברים שאנשים מצליחים עושים, שכתב נייג'ל קמברלנד. אחריו את מ-0 ל-100 של גיא מם, שזה לוחם ב-669, שמספר על חוויותיו מהשירות, וגם האטלס של האושר שכתבה הלן ראסל. ברשימת ספרי העיון של צומת ספרים אפשר למצוא את ספרו של נועם חורב, טיוטה של אושר, ואת המטריע של שמעון שיפר. אנחנו עוברים עכשיו לספר שהוא בעצם רומן שני של סופרת אירית צעירה, סלי רוני שמה, הוא כבר היה מועמד לבוקר פרייז, והוא יוצא עכשיו לאור בעברית בהוצאת מודן. אנשים נורמליים, כך הוא נקרא. בעיירה קטנה באירלנד, קארי קלי, נקראת העיירה, גדלים נער ונערה, קונל ומריאן. הם לומדים באותו תיכון, הוא ספורטאי מצטיין ובחור מקובל, אבל יש לו נפש פיוטית שעושה אותו קצת אחר מהחברים שלו לשכבה. היא, מריאן, מוזרה, אין לה חברות, קוראת הרבה מאוד ספרים, לא מדברת עם אף אחד. אמא של קונל עובדת כמנקה בבית של מריאן. כלומר, אמא של מריאן היא המעסיקה של אמא של קונל. הוא בן יחיד לאמו, האמא שלו נכנסה להיריון כשהיא הייתה נערה וגידלה אותו לבד עם הרבה חום וחוכמה. והיא, מריאן, בת למשפחה עשירה, אמא שלה עורכת דין, אבל זו משפחה עשירה שמתעללת. אז מסכת היחסים הזאת בין קונל ומריאן לאורך השנים מגוללת בספר היפה, החכם ושובר הלב הזה, אנשים נורמליים של צהלי רוני. שלום לאורנית כהן ברק, עורכת הספרות בהוצאת מודן, ספרות המתורגמת.
שלום.
ואנחנו שתינו נורא אוהבות את הספר הזה.
נכון.
הוא נגע, הוא חדר, איכשהו קוראים הרבה ספרים בשבוע, והספר הזה יש פה עוצמה שחודרת. זה לכאורה סיפור נעורים על נער ונערה בתיכון, ואיך הם מתחברים, למרות שהוא המקובל והיא המוזרה שאף אחד לא מדבר איתה, והם מנהלים איזשהו קשר בסתר, הוא לא רוצה שאף אחד ידע שהוא איתה. הוא נורא נמשך אליה, מכל בחינה. ואנחנו עוקבים אחריהם אחר כך, אחרי התיכון ואחרי הקולג' ואחרי מה שקורה. עכשיו זה מתרחש עכשיו, בשנים האלה, 2011 עד 2015, והרומן הזה מיוחס לדור המילניום.
נכון, האמת שאם היית גם מקריאה את רשימות רבי המחר של הניו יורק טיימס ושל הגרדיאן, היית רואה אותו באופן די בולט בכל הרשימות האלה כבר לאורך כל השנה האחרונה. זה מפתיע כי דיברנו על זה קצת עכשיו קודם, שהרבה מרשימות רבי המחר הם היום מאוד מסחריות, ופה מדובר בספר שהוא מצד אחד מאוד קל לקריאה, מצד שני יש בו, הוא מאוד מרובד, את יכולה לקרוא אותו בהרבה מאוד רמות, גם כמשהו, איזה סיפור אהבה, איך מישהו היום אמר לי, זה כמו אשמת הכוכבים רק בלי הסרטן, ואת יכולה לקרוא אותו ברובד הרבה יותר עמוק, הרבה יותר בוגר, וזה האמת איך שאני רוצה לקרוא אותו, ולכן הוא נמצא בסדרה שלי. כן, יש כאן משהו שמדבר על הדור של היום, דור המילניאל. סלי רוני, הסופרת, היא בעצמה, היא הוציאה את ה... זה ספר שני שלה, הספר הראשון נקרא שיחות עם חברים. הוא יצא לאור שהיא הייתה בת 26, הספר הראשון. זה יצא כשהיא הייתה בת 27, ושניהם זכו להצלחה אדירה, היא הייתה מועמדת גם לבוקר, ובעצם מה שאני חושבת שמאוד מעניין בספר הזה, זה שהוא משקף את העובדה שהיום בני אדם כבר לא יודעים לנהל את חיי הרגש שלהם על פי תסריטים שהם צפויים ויציבים. זה קורה בגלל החירות הרגשית והמינית, עצם האפשרות להגדיר מערכות יחסים היא היום שאלה פתוחה. אני חושבת שפעם בעבר הייתה מפת דרכים מאוד ברורה. הייתה בא להורים, שואל אם אתה יכול לחזר אחרי הבת שלהם, היית מקבל אור ירוק, היית עובר לחזר, זה היה לוקח איקס זמן, זה היה יכול להתפתח או להצעת נישואים, כשהמיניות הייתה באה וחותמת את הכל. היום זה כבר לא ככה, זה ממש ממש כבר לא ככה.
קודם כל המיניות היא מתחילה את כל התהליך.
בדיוק, זאת אומרת, אני יודעת שיש הרבה מערכות יחסים היום, שקודם מתחילות לראות אם יש לנו, השאלה היא האם יש לנו כימיה מינית. ואחרי זה, אם כן, אז אולי נלך לארוחת ערב.
אבל תשמעי, פרויד דיבר על זה, זה מניע את העולם, יש בזה משהו חכם. להתחיל מהיסוד.
רק שגם העניין הזה הוא מאוד מבלבל, כי אנחנו יכולים אולי מאוד ליהנות במיטה, אבל לא יהיה לנו דברים אחרים במשותף, אז זה גם, וגם האם אנחנו יזיזים, האם אנחנו חברים, האם אנחנו בני זוג.
לא ברור מה קורה ביניהם. רואים שיש פה משיכה עצומה שהיא גם מבוססת על מין כמובן, אבל גם על נפש. נכון. שתי נפשות שמחפשות, שרעבות, שקורות ספרים, שיש להם שפה משותפת. הם נערים מאוד יוצאי דופן ביחס לשכבה שהם לומדים בבעיירה הקטנה הזאת באירלנד, כן? נכון. וחולמים, לפחות היא חולמת להגיע לעיר הגדולה, ללמוד בטריניטי קולג' באוניברסיטה של דבלין, כן?
גם די ברור. ברור לה שהיא מגיעה לשם.
ברור לה, והיא גם מקבלת את החיים כמובן מאליו, ואין לה מצוקות פרנסה, מממנים לה את זה, החיים שלה במובן הזה סלולים, והוא צריך להתקבל, והוא צריך להתפרנס וכו'. ובזכותה הוא גם מגיע לטריניטי קולג', הוא לומד ספרות. יש ביניהם חיבור, יש ביניהם מערכת יחסים, הוא הראשון שבוגד במערכת היחסים הזאת. מה הוא עושה? הוא לא רוצה שידעו שהם ביחד, כי הוא מתבייש. הוא בעצם מתבייש בחלקים הרגישים שלו, בבחירה שלו, דווקא בבחורה הזאת, היוצא דופן שכולם צוחקים עליה.
אבל היא מאוד גאה. תראי, אני חושבת שפה יש כאן עניין מאוד חזק של מעמד. אנחנו כולנו מספרים לעצמנו, במיוחד במערב, שאנחנו הרבה יותר פתוחים.
הכל אפשרי לכולם, אפשרי, ויש ניעות.
נכון, יש ניעות חברתית, ואני חושבת שהספר הזה מדגים כמה אנחנו עובדים על עצמנו בעיניים בנושא הזה, וכמה שזה עדיין ממשיך לנהל אותנו בכל כך הרבה צורות, מגיל כל כך צעיר, זה מודע. בא בנו, מבנה אותן, זאת אומרת, אנחנו מובנים לתוך זה, ולכן גם אני חושבת, זה מכתיב באיזשהו מקום אצלם את היחס ההדדי.
למרות שהיא, מריאן, מקבלת אותו, זה בכלל לא, נכון. לא שיקול בשבילה, המעמד היחסית נמוך שהוא בא ממנו.
אבל היא גם משלמת מחיר על המעמד הזה.
כן.
זאת אומרת, אני חושבת שמעמד גבוה הוא לא רק פריבילגי, זאת אומרת, הוא מונע ממך לפעמים לתקשר בצורה שהיא טבעית לחלוטין עם אנשים שלא מרגישים שהם משתייכים למעמד שאתה משתייך אליו, ורק בגלל סיבות כלכליות, אבל עובדה, עובדה
אז,
שזה קורה.
אז הם באמת יוצאים בסתר, כן, כשכל תקופת התיכון שלהם, ויש אהבה גדולה, ואז הם עוברים לקאות, הוא בוגד במערכת יחסים, כי הוא מזמין איזה מישהי אחרת מקובלת לנשף, ואז הם נפרדים, ושוב הם נפגשים בקולג'. ושם שוב מתפתחת מערכת יחסים, אבל אין לזה הגדרה, הם לא מגדירים את זה, הם לא אומרים, זה החבר שלי, זאת החברה שלי, הם לא מעניקים אחד לשני בלעדיות, הם לא מממשים את זה עד הסוף, בצורה, את יודעת, דיברת קודם על זה שפעם היה מין מסלול לינארי, אתה מכיר מישהו, אתה מכיר את המשפחה שלו, אתה מבקש את ידו, מתחתנים, ממשיכים הלאה, כאן הם לא בתוך המסלול הזה, זה מין קשר לא מוגדר.
נכון, קשר לא מוגדר, כמו שאני חושבת שהרבה מאוד קשרים כאלה היום אנחנו רואים. אתה יכול בעצם לייצר מסגרת שהיא לכאורה על פי מידתך, אבל אתה קצת הולך בה לאיבוד, מכיוון שיש המון מקום לאי-הבנות, לאין ציפיות מוגדרות, אתה אומר משהו אחד, מישהו אחר מבין משהו אחר. אני חושבת שזה קצת, כאילו, קצת טרגדיה, זה רומאו ויוליה מודר, עכשוויים.
דווקא בגלל עודף החירות הזאת, לבחור ולהגדיר, נכון. הם הולכים לאיבוד בתוך זה.
נכון, זה המחיר בעצם
שמשלמים. כי הגבולות וההסכמים שאתה, החוזים שאתה חותם עליהם, שומרים עליך.
נכון. באיזשהו אופן, כן, הם מגבילים אותך מצד אחד, אבל מצד שני הם גם מייצרים איזשהו מרחב מאוד מאוד ברור שאתה מתנהל בו לפי קודם ברורים.
בוא נקרא קטע מהספר.
כן, אני פותחת בהתחלה בעמוד הראשון, כי אני חושבת שהוא מדגים את הניקיון של השפה של סלי רוני, וכמה במעט היא מצליחה להגיד המון. קונן מצלצל בפעמון, ומריאן פותחת את הדלת. היא כבר פשטה את הסוודר, אבל נשארה בחולצת בית ספר ובחצאית, ולרגלי הגרבונים בלבד. היי, הוא אומר, תיכנס. היא מסתובבת ומתחילה ללכת במסדרון. הוא סוגר את הדלת ועוקב אחריה. הם יורדים בכמה מדרגות למטבח, שם אמו, לוריאן, בדיוק מסירה את כפפות הגומי מידיה. מריאן מתיישבת בקפיצה על הדלפק ולוקחת צנצנת פתוחה של ממרח שוקולד שבתוכה כפית. מריאן בדיוק סיפרה לי שקיבלתם היום ציונים של בחינות המתכונת, אומרת לוריאן. קיבלנו בספרות, הוא אומר, שולחים בכל מקצוע בנפרד. רוצה ללכת? לוריאן מקפלת את הכפפות בקפידה ומניחה אותן מתחת לכיור. אחר כך היא שולפת את הסיכות מסערה. קונל חושב שיכלה לעשות את זה במכונית. שמעתי שהצטיינת, היא אומרת. הוא קיבל את הציון הכי גבוה בכיתה, אומרת מריאן. כן, אומר קונל. גם מריאן קיבלה ציון גבוה. אפשר ללכת? לוריאן מפסיקה להתיר את צרוך הסינר. לא ידעתי שאנחנו ממהרים. הוא מכניס את הידיים לכיסים וכובש הנחת רוגז, אבל עושה זאת בעזרת שאיפה קולנית שבכל זאת נשמעת כמו הנחה. אני צריכה רק להוציא את הבגדים מהמייבש, אומרת לוריאן, ואז נלך טוב. הוא שותק ומרכין את ראשו כשלוריאן יוצאת מהחדר. רוצה קצת? שואלת מריאן. היא מושיטה לו את צנצנת ממרח השוקולד. ידיו מתחפרות עוד יותר בכיסים, כאילו ניסה להחסן בהם את כל גופו. לא תודה, הוא אומר. קיבלת ציון בצרפתית היום? אתמול. הוא נשען בגבו אל המקרר, ומביט בה מלקקת את הכפית. בבית הספר, הוא ומריאן מעמידים פנים שאינם מכירים זה את זה. כולם יודעים שמריאן גרה באחוזה הלבנה עם כביש הגישה ושאימו עוזרת בית, אבל איש לא יודע על הקשר המיוחד בין שתי העובדות.
אז זה בעצם מה שיקרה, זה מתחילת הספר, מתחילת הרומן, כשקונל בא לקחת את אמא שלו כל יום מהעבודה, כן, מהבית של מריאן, וכך הוא מכיר אותה, והיחסים האלה נמשכים לאורך כמה שנים עם הפסקות, ואז גם לה יש חבר וגם לא יש חברה, והם תמיד איכשהו חוזרים זה לזה כאילו הם נלקחו מאותו שורש. זה העוצמה של
נכון,
הקשר הזה.
נכון, יש שם דימוי מאוד יפה של איך שני צמחים מתאפסים, מסתרגים זה על זה.
וגם קצת יודעים לפנות מקום כדי לתת לעצמח השני לצמוח.
נכון.
ואני חושבת שהיא גם מתארת, סלי רוני, את הדמויות שלה עם הרבה מאוד עומק. ועכשיו, יש עוד עניין בספר, מבלי לחשוף יותר מדי פרטים. מריאן, ואולי זה קצת נוסחתי מצידה של סלי רוני, כן? לצייר את המשפחה העשירה כקרה ומתעללת, ואת המשפחה הענייה כחמה ואוהבת, אבל זה מה שקורה פה. אמא של קונל מגדלת אותו לבד, בלי הרבה כסף, אבל הוא גדל במקום בטוח. ומריאן, אבא שלה מת, אבל מתברר עד מהרה שהוא היה אדם מכה, והוא עיקה את אמא שלה, והוא עיקה גם אותה, וגם אחיה חטף מכות, ואחיה הפך בעצמו לדמות מתעללת, יש לה אח גדול שלא מפסיק להתעלל בה. ואני חושבת ש הדבר הזה פוגע באנושות, כמו שבוודאי אפשר להבין. אני חושבת שגם זה אחד הדברים שמעכבים אותה, כי קונל הוא אדם מתפתח, ואילו מריה נאבקת בשדים הפנימיים שלה כל הזמן. זאת אומרת, גם היא אינטלקטואלית, גם היא הולכת ללמוד ומסיימת תואר ראשון, והיא אישה חכמה וחזקה וגאה. יש משהו שמושך אותה למטה. מערכות היחסים שהיא מנהלת אחרי קונל או בין לבין, הן מערכות יחסים מתעללות.
נכון, את רואה הרץ עצמי, אבל מצד שני, אם ההתפתחות שלו היא הרבה כלפי חוץ, אני רואה את ההתפתחות שלה כלפי פנים. זאת אומרת, היא בתוך, מעצם הצלילה שלה, למקומות כואבים וקשים, היא בסופו של דבר, היא רק, אני חושבת שהיא עוד מבינה שמתוך התאום הזה היא תרים את עצמה בסערות ראשה. והיופי הוא איך מערכות יחסים בעצם מסייעות לנו לעשות את זה. וכמה נחמה יש בחברות.
בחברות אמיתית, בהבנה, בזה שאתה מבין את הפרטנר שלך. אתה לא רק אוהב אותו או נמשך אליו, אבל אתה מסוגל להבין. ואני חושבת שזה מה שמושך אותם זה אל זה. כל השנים האלה. כי הם יכולים לקרוא זה בזה כמפה פתוחה. כן. ספר פתוח.
ויחד עם זה, לייצר כל כך הרבה אי-הבנות.
נכון, אז זהו, זה חלק מהעניין, שהם לא תמיד מתכוונים למה שאומרים, או אומרים את מה שהם רוצים להגיד. זה קצת טרגדיה של טעויות. כשהוא אומר לה בחופשת הסמסטר הראשונה, שהוא יחזור לבית, הוא מתכוון להגיד, אין לי כסף לשכר דירה,
נכון,
ואני נאלץ, קחי אותי, בוא, אני רוצה לגור אצלך, אבל הוא לא אומר את זה, והיא גם לא מציעה לו, כי היא לא מעלה בדעתה, היא חושבת שהוא רוצה לצאת עם בחורות אחרות.
נכון.
אז זה באמת חוסר יכולת לתקשר, זה מוזר, כי דווקא היום אנחנו נמצאים בעולם שיש בו כל כך הרבה אמצעי תקשורת בין אישית, ואת הדבר הפשוט הזה של להגיד את מה שאתה מרגיש, אתה לא יכול לומר.
כן, לכן, זה בדיוק מה שכל הזמן אומרים, אנחנו מתרסקים בעזרת התקשורת הזאת, איכשהו היא הופך, היא מנוונת אותנו באיזשהו אופן, זה שהכל מצד אחד מוחצן, אבל לא באמת מה שאנחנו רוצים להגיד, משהו לא אמיתי כנראה מוחצן.
והכותרת הזאת של הספר, אנשים נורמליים, זה הרי שאיפת חייה של, של מריאן, להפוך לאדם נורמלי.
בדיוק, מה זה בן אדם נורמלי בכלל? כן, איפה הנורמליות בכלל? מי החליט עליה?
סלי רוני, אנשים נורמליים, סופרת אירי צעירה ומבטיחה, וספר שבאמת נוגע ללב, חכם מאוד, מומלץ מאוד בהוצאת מודן. אורנית כהן ברק, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
נהניתי מאוד.
להתראות.
Won't you come over to the window, my little darling? I'd like to try to read your palm. I used to think I was some kind of gypsy boy.
ניפרד ממריאן ומליאונרד כהן לטובת מגילת העצמאות עם תלמוד ישראלי, אוסף של יותר מ-160 מאמרים של מיטב החוקרים, ההוגים, היוצרים, מכל גוני הקשת החברתית והפוליטית. בספר הזה יש מחקרים, פירושים, מדרשים, פרקי הגות וספרות שנכתבו על מגילת העצמאות של ישראל. העורך של הספר הזה הוא דוב אלבוים. שלום דוב אלבוים, כאן איתנו באולפן.
שלום, שלום.
וקודם כל מגיעות לך ברכות, כי הערב אתה הולך לקבל הסמכה רשמית כרב ישראלי. כן. לרבנות ישראלית. כן, זה הולך לקרות במכון שלום הרטמן.
נכון.
מה זה אומר רבנות ישראלית?
רבנות ישראלית זה בעצם תואר של מכון הרטמן, שיש לו בית מדרש לרבנים, מאוד מאוד מוצלח, וזה בעצם משמעותו להוביל שיח רוחני, להכשיר את המובילי דעת קהל, מובילי קהילות ואנשים כאלה, לעשות את עבודתם החברתית, הציבורית, הרוחנית,
אבל
הדתית.
מה הקורפוס שמוביל אתכם? הרי לרבנים יש את גוף הטקסים וההלכות שלהם, אז מה הקורפוס שלכם שמנחה אתכם?
אני חושב שמבחינתי, וזה מגיע ישר לענייננו, מה שמנחה אותי זה בין השאר מגילת העצמאות.
שעוד בה אתה רואה המגילה השישית, טקסט מקודש.
כן, אני רואה בזה טקסט מקודש. מגילת העצמאות יש לה את כל הסיבות הטובות, להפוך להיות טקסט מקודש, כי אם אנחנו שואלים את עצמנו, מה זה בעצם טקסט מקודש? נחשוב רגע, מה הופך טקסט למקודש? אז אם אנחנו מסתכלים על המקרא, או על המשנה, או על התלמוד, או על ספר הזוהר, אנחנו בעצם רואים שטקסטים שקודשו, אלו טקסטים שנכתבו על ידי חבורה של אנשים, ולא על ידי אדם אחד, אלו טקסטים שנכתבו בשעת משבר ובניסיון לצאת ממנו, ואלו טקסטים שנוצרו ונערכו בזמן שבו היה צריך להחליט מה דרכנו ולאן. ומגילת העצמאות בעצם יש לה את כל הדברים האלה ועוד יותר
והם
מזה.
והם גם נערכו שוב ושוב, כלומר כל מילה בה, לכל מילה בה יש משמעות מרוכזת.
כן, זה, תראי, זה מאוד משמעותי.
שקלו כל מילה.
כן, שקלו כל מילה, צרפו, זיקקו כל מילה, כל משפט. עבדו על זה אנשים שהיו ספוגים כולם בתרבות ישראל, בהשכלה כללית מאוד מאוד רחבה. אנשי הגות, אנשי מעשה, אנשים כמו דוד בן גוריון ואחרים, אנשים האלה ממש יצרו פה DNA של הערכים, של השאיפות, של המוסר שלהם, של מה החזון שלהם לעצמם, לעולם כולו, זו מגילה מלאת פאתוס נבואי, כן? אני קורא את זה ואני ממש מרגיש כאילו אני נמצא באחד הנביאים, כן?
אז אתה מרגיש שזה טקסט יהודי, אם כי הוא טקסט ישראלי שמאוד הקפיד לשמור על צביון חילוני, למשל השימוש במילים צור ישראל ולא השם, או... זה טקסט ישראלי שמציע באמת איזשהו צביון חילוני, ועם זאת, מה שאתם מבצעים בשבע השנים האחרונות במדרשת בינה, זה מדרש בטקסט הזה, זאת אומרת, אקט יהודי, תלמודי, בטקסט שהוא כביכול חילוני.
לגמרי. אז תראי.
אז אין פה סתירה, אני רואה בזה אינטגרציה, אבל תסביר למה בעצם.
תראי, באמת המילה אינטגרציה היא מילת המפתח פה. כשאנחנו ויימקנו במגילת העצמאות, אחד הדברים המרתקים ששמתי לב אליהם, זה שהחיבורים הם נשמת אפה של המגילה. תן לך דוגמה. הפסקה השלישית נפתחת במילים, מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה, חתרו היהודים בכל דור לשוב לארצם. מה זה מתוך קשר היסטורי ומסורתי? זה להגיד, אנחנו שואבים את הציונות. הציונות בעצם היא לא תנועה חילונית שנולדה במאה ה-19. הציונות שואבת את עצמה מתוך קשר מסורתי וגם היסטורי. הציונות צומחת משני דברים ביחד, וכמובן כל הצירופים האחרים, מתוך ביטחון בצור ישראל. תחשבי על בן גוריון שנמצא בעיצומה כבר של מלחמת הקוממיות, מתקיפים את גוש עציון, והוא צריך להחליט, את יודעת, גנרל מרשל, זה שניצח במלחמת העולם השנייה אצל האמריקאים, צועק על משה שרת בניו יורק ואומר לו, תגיד, אתם מתאבדים. אתם מתאבדים, יחסלו אתכם, אתם מורגים את היישוב היהודי. ובן גוריון לא מתבלבל. ומתוך ביטחון בצור ישראל, זה מילה שלו. אנשים חושבים, וזו אחת הטעויות שאני מדבר עליהן בספר הזה, אנשים חושבים שצור ישראל זה המצאה של דתיים. לא. צור ישראל הופיע כבר מהנוסח הראשון של מגילת העצמאות. היה מי שרצה להסיר את זה, ובן גוריון לא הסכים.
אבל זה מושג שבאמת נתון לפרשנות, אפשר לראות בזה שם של הקדוש ברוך הוא, אפשר לראות בזה איזה מין ביטחון פנימי בצדקת הדרך.
ומה ההבדל? מה ההבדל? כן. זו אמונה, כן, אמונה זו אמונה. אדם שמאמין בעצמו, אדם שמאמין באלוהיו, אלו אנשים מאמינים כולם. בן גוריון במובן הזה היה אדם מאמין, הוא גם מדבר כאדם מאמין.
כן.
כן.
אתה כותב אחד המאמרים בספר הנפלא הזה, הוא גם שלך, יש שם המון המון פנינים של ישראל כנול, שתוהה על המקור, הרי המגילה נפתחת במילים בארץ ישראל קם העם היהודי, האומנם בארץ ישראל?
כן, כן.
קודם כל היהדות קמה אחרי חורבן בית שני, והתעצבה כפי שאנחנו מכירים אותה, אז אולי העם העברי התעצב בארץ ישראל, וכנול בכלל טוען שהזיקה הראשונה בין ישראל לאלוהיו הייתה באדום.
כן.
אז יש המון מאמרים מאוד מעניינים בספר, אתה כותב על העניין הזה של קם, כן, מה זה קם העם היהודי, על הקוממיות, על הקימה. אתה אומר, בכלל, במיתוס העברי, התנכי, תמיד היו סיפורים של נדודים, בדרך אל, כן, החלום על, אבל לא סיפורים שהתמקמו פה. פה יש איזה מין קימה שהולכת ונמשכת, שגם היום אנחנו קמים עדיין, כן, בתוך כן. המקום הזה.
זהו, זה היה פיענוח מאוד מאוד מעניין, כי הוא ערבב בשבילי כל כך הרבה רבדים בספרות, בכלל ההנאה הגדולה שלי, בעבודה על הספר הזה הייתה באמת הארכיאולוגיה של מושגים וביטויים ומילים במגילת העצמאות, ללכת איתם אחורה למקורות הקדומים שלהם. והנה מילת מפתח בפסקה הראשונה בארץ ישראל, קם העם היהודי, בא חי חיי קוממיות ממלכתית. המילה קם פה היא מרכזית, היא דומיננטית. מה זה לקום? האם לקום זה להתעורר בבוקר? האם לקום זה הקם להורגך השכם והורגו? האם לקום זה לקום מהכיסא? שזה המשמעות הפשוטה.
קם זה גם אויב, כן?
כן, כמו שאמרתי, הקם להורגך.
כן, כן.
ואם כך, אני בעצם אומר, רגע, מה מגילה אומרת לנו? שבארץ ישראל קם העם היהודי, הרי כמו שאמרת, זה לכאורה לא נכון. הם קמו בערבות מואב, במצרים, בהר סיני, בכל מיני מקומות אחרים. המקרא עצמו מעיד על כך שעם ישראל לא קם בארץ ישראל. הוא לא התחיל. ואז בעצם הגעתי לרובד הספרותי הנפלא של ספרות הקבלה והמיסטיקה היהודית, ששם פתאום אנחנו רואים את המושג לקום ושיעור קומה כמשהו מאוד מאוד עמוק. במשמעות של להגיע לשיעור קומה זה בעצם לפרוס את כל מלוא הפוטנציאל של ישותך. זאת אומרת, כשאדם קם, אם אני אומר על מישהו שאדם קם, אני אומר שהוא התפשט למלוא גובה קומתו.
כלומר, מממש את מלוא הפוטנציאל שלו.
את כל הרבדים שלו, לא רק את מלוא הפוטנציאל. מלוא הפוטנציאל יש ברבדים שונים. יש רובד של הגוף, אדם צריך לממש את פוטנציאל גופו, יש את פוטנציאל נפשו, רוחו, נשמתו, יש הרבה רבדים. ובארץ ישראל קם העם היהודי בלשון הווה, זאת אומרת, החיבור שלנו מחדש עם הארץ הזו, הוא חיבור שיצאת לתוכנו כוחות שלא יומנו. חשבנו שאנחנו עם כבר גמור, עייף, הרוג, שסוי, מדולדל, שלא תהיה לו תקומה. והנה פתאום החיבור...
פתאום קם אדם.
פתאום
עכשיו,
קם אדם
מה
בבוקר.
מה שבספר הזה אתם עושים מאוד יפה, זה לקחת גם טקסטים ספרותיים, פואטיים, הגותיים, מכל התקופות של הכתיבה העברית. אתה יודע, מאורי אבנרי ועד רבי נחמן, אוקיי? ואצלך, ליד המאמר, מלווה אותך, כמו באמת בדף תלמודים, מלווים טקסטים, בחרת את סימן נון דלת בליקוטי מוהר"ן של הרבי נחמן, על הניצוצות, שבכל דבר בעולם יש ניצוצות של קדושה.
כן.
איך אתה קושר את זה לקוממיות בארץ?
תראי, זה בדיוק העניין, זה היה חלק מאוד מאוד עמוק מתורתה של החסידות, ובמיוחד תורתה של הבעל שם טוב, סבו הגדול של רבי נחמן, שאתמול היה לו יום הולדת, וזו הזדמנות טובה להזכיר אותו. אז רבי ישראל בעל שם טוב דיבר על זה שהאלוהות נמצאת בכל דבר, בכל ההוויה, בחומר, ברוח, בעצים, בצמחים, באש, במים, בכל דבר. ואנחנו צריכים, כבני אדם, שיש לנו את מלוא שיעור הקומה, מה שאין לעצים, מה שאין לחיות, יש לנו עוד קומות מעליהם, אנחנו בעצם יכולים לחבר את כולם ולעשות את תפקידנו ותפקידם. וזה מחובר לפסקה השלישית של מגילת העצמאות, שמדברת על ההגשמה בחומר. כן? הם מספרים הרי את הסיפור הציוני, כן? מתוך קשר היסטורי מסורתי, זה חתרו היהודים בכל דור לשוב ולאחז במולדתם העתיקה, ובדורות האחרונים שבו לארצם בהמונים וחלוצים, מעפילים ומגינים, הפריחו נשמות.
מה זה הפריחו נשמות? אני קראתי את שתי המילים האלה ולא הבנתי. הרי אומרים הפריח את השממה, מה זה להפריח נשמה?
תשמעי, זה באמת מדרש מאוד יפה שהגענו אליו במהלך הלימוד. כאילו, לכאורה זה רק הפרחת השממה, כי פשוטו, אז אם כן, למה לא נכתב הפריחו שממות? למה נשמות? אני חושב
קודם כל, כי לא הייתה פה שממה, היו פה תושבים,
לא,
פלסטינים וכו וכו.
לא, שממה חקלאית, כן, יחסית חקלאית, להיום, כן. זה לא היה כל כך מפותח, אפשר לקבל את זה, את צודקת, שזה לא הייתה ארץ ללא עם, לעם ללא מולדת, כן, זה אחד הנושאים שאנחנו מתעסקים פה במגילה, בספר הזה, אבל לא ניכנס לזה כרגע. אבל מה שהם באו לעשות, זה להתחבר עם האדמה, אהרון דוד גורדון, החלוצים, זאת אומרת, הם הבינו שהקומה של החומר, בתרבות היהודית היא חסרה, היא מנוונת, והם באו לבנות את הקומה הזו. זו עבודת חלוצים מדהימה, להשתרש מחדש באדמה.
אז דרך עבודת האדמה אולי להפריח את הנשמה.
או, הנשמה. הנה
כן,
אנחנו מגיעים לפוטנציאל שלנו,
כן.
שהוא נשמה, שהוא גבוה כל כך ש... מתגבר רק כאשר אנחנו משתרשים באדמה.
אבל תראה מה עוד כתוב פה בסעיף השלישי במגילה. מביא ברכת הקדמה לכל תושבי הארץ. ואני קוראת את זה, אתה יודע, עם המודעות של היום. אנחנו בעידן של פוליטיקלי קורקט. מה, אנחנו מביאים את הקדמה? אנחנו נראה להם מה טוב? הרי זה הנוצרים הכובשים עשו את זה במשך מאות שנים במסעי הצלב. אז אנחנו מבשרי הקדמה? זה כאילו מין טקסט שיש בו ניחוח קולוניאליסטי.
תראי, ללא ספק. אני מסכים איתך שיש בזה ניחוח קולוניאליסטי, זה גם כמובן נושא שטיפלנו בו בספר, ואני רוצה לומר שאני קורא את זה קריאה יותר מינורית, לא בגלל שאני רוצה לסנגר על מייסדי המדינה, היו מספיק אנשים גדולים בשביל שניתן להם את מרווח גם הטעות או השגיאה בכל מיני מקומות. אבל אני חושב שהם דיברו על בתי חולים, על דיזנטריה, על טיפוס. שאת יודעת, בתחילת המאה ה-20, אנשים בארץ מתו כמו זבובים, ממחלות ונגיפים וכל מיני צרות ובעיות. וכן, היה פה להביא בתי חולים, כבישים,
היה לאן להתקדם מבחינת טכנולוגיה ומדע.
כן, אני קורא את זה קריאה מינורית.
בסדר, עכשיו בוא נדרוש קצת במגילה. כשהסתכלתי עליה היום שוב במבט רענן, כמו שעושים לפעמים עם פרשות השבוע, קודם כל ראיתי שיש בה 19 סעיפים, ותהיתי על המספר המשונה הזה, הפרוזאי הזה, הלא אסתטי, מה היה בעיה להוסיף עוד סעיף, שזה יהיה עגול, שזה יהיה 20, זה אפילו לא קשור לשום מיתולוגיה, לשום כלום. מה זה 19 סעיפים?
כיוון שאני מרגיש כבר שאת תלמידת ישיבה, אז אני אמשיך איתך באופן הזה. תראי, יש לי שני תירוצים, את יודעת, ככה זה. התירוץ הראשון, כן, שאפשר לומר, בין אם נרצה ובין אם לא נרצה, שיש עוד סעיף למגילה, שלא ספרנו אותו.
שהוא?
החתימות.
החתימות, כן.
אז זה תירוץ ראשון. ועוד יש לומר, ניקח עוד כיוון. אגב, זה נורא הפריע לי. וביחד עם עזרא ברום, העוזר וסגן העורך שלי, באמת יד ימיני בפרויקט הזה, מה אנחנו עושים? אולי נצרף שתי פסקאות כדי שיהיה 18, כדי שיהיה חי. זה מספר כן. הרבה יותר נעים, כן. מספר יותר טוב. אבל באופן אחר אני שמח שיש פה איזה לבינה חסרה, שזה לא איזה...
אולי לעתיד לבוא.
את יודעת, טקסט דפור. אולי
להשלים.
לעתיד לבוא, יש... אולי, את יודעת מה, רעיון מעולה.
נכון.
אולי בעצם...
עוד בית לתקווה, עוד פסקה...
עוד בית למגילת העצמאות, יודעת, כן. זה במקום חוק הלאום שבא להוריד את מגילת העצמאות, בואי נעשה משהו הפוך, איפכה מסתברה. נוסיף עוד פסקה למגילה.
אז עכשיו, כשהזכרת את חוק הלאום, יש פה הסעיף ה-13,
שהוא... אנחנו קוראים לזה פסקה. זה בשפה שלנו זה
פסקה,
הפסקה.
פסקה, כן, כי סעיף זה נשמע משהו משפטי, למרות כן. שבסך הכל מדובר פה בשטר התחייבות, יש לכם לא, גם לא. מאמר מאוד מעניין של האלברטל, שפותח את זה, שהוא מדבר על זה שכל המגילה הזאת היא בעצם הצרת חובות מוסריים.
תשמעי, כל התורה כולה היא הצהרת חובות מוסריים.
אבל זה נורא מרוכז, זה ממש. אבל, תראה אבל... את הפסקה ה-13, תראה. זה פשוט כל ההבטחות, כל
כן,
התקוות.
כן, כן, תראי, זו הפסקה כמובן המפורסמת.
מדינת ישראל תהיה פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות. תשקוד על פיתוח הארץ. ואחר כך עוד פעם, אנחנו מדברים פה על יסודות החירות, הצדק, השלום, לאור חזונם של נביאי ישראל, וכן הלאה וכן הלאה. ואתה כן. קורא את הפסקה ואתה אומר, אוקיי, עכשיו הגיע הזמן להשוות בין ההבטחות לבין המימוש. איפה אנחנו על הסקאלה הזאת? תראי. מעניין שבחרו בנביאי ישראל כמתווה הדרך.
כן, כי באמת בשבילם זה היה סיפור, ולא רק בשבילם, עבור העולם כולו. תראי, אין מה שכתוב פה במגילה, שאנחנו הורשנו לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי. זה נכון, כן? בלעדי התשתית של התנך, שתי הציוויליזציות הענקיות שחיות לצידנו, הנצרות והאסלאם, אין להם בסיס. נשמת השטיח מתחת רגליהם, זאת אומרת, אנחנו בסיס... רוחני, תרבותי, מוסרי שלפחות חצי הכדור. זו אמת. עכשיו, מעבר לזה, האנשים האלה פה יצקו תכנים של חירות, שוויון, ללא הבדל, דת, גזע ומין, חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות. הם ממש חירויות אדירות, באמת לשם ולתפארת, הם דוגמה. וזה נכון, אני חושב שבצדק אנחנו יכולים מאוד מאוד להתגעות בפסקה הזו. עם זאת, אני מסכים איתך. המגילה לא הייתה הצהרה על מה שקורה, אלא על חזון, על תקווה. והחזון הוא כזה. עכשיו אני אגיד לך עוד יותר מזה. את רוצה רגע ברשותך להיכנס רגע למשהו אקטואלי, כן? אני רוצה להראות לך מה הרלוונטיות של המגילה ממש לחיינו בימים אלה, כן? הופתעתי ונדהמתי בליל הבחירות שראש הממשלה בנימין נתניהו בחר, הדבר החשוב ביותר שהוא בחר לומר... שאוי ואבוי למי שחס וחלילה יחבור עם הערבים. הוא חזר על זה שוב ושוב, זה סכנה, איומה וכן הלאה וכן הלאה. ואת יודעת, מגילת העצמאות לא נכתבה במדינת ישראל הסוואה והעשירה של היום.
היא נכתבה בתוך המלחמה.
במצוקה איומה, בלי...
יש פה פסקה שלמה שמדברת על הושטת יד לשלום
והנה
לערבים.
והנה אני אומר לך, אנו קוראים, הפסקה ה-16, לא מכירים אותה בדרך כלל. גם בתוך התקפת הדמים הנערכת עלינו זה חודשים, כן? יש כבר מלחמה. הערבים תקפו בגוש עציון. הם קוראים האנשים הגדולים האלה לבני העם הערבי תושבי מדינת ישראל. עליהם נתניהו דיבר, כן? עליהם מדובר. מה הם קוראים להם? לשמור על השלום וליטול חלקם בבניין המדינה. על יסוד. מהם היסודות של זה? אזרחות מלאה ושווה? ועל יסוד נציגות מתאימה בכל מוסדותיה הזמניים והקבועים.
אבל זה היה הרעיון, זה היה הרצוי.
זה לא הרצוי, זו השאיפה, זו זה החזון, השאיפה. זה ה-DNA. בשביל זה הגענו לפה. הרי בשביל מה הגענו לפה? מה? שיהיה לנו סטארט-אפ ניישן? זה הדבר הכי חשוב? יש פה עבודה של ריפוי לעשות, והמגילה הזו אומרת, גם בתוך הכאב, גם בתוך המלחמה, אנחנו אומרים לכם, אזרחי מדינת ישראל הערבים, אנחנו מזמינים אתכם להיות חלק מאיתנו על יסוד של שוויון מלא. מלא זה אומר גם בממשלה. מלא זה אומר בכל מוסדות השלטון. גם בצהל, גם במערכות הביטחון, זה מה שזה אומר.
והיום אף אחד לא מעלה את זה על דעתו, להרכיב ממשלה עם המפלגות הערביות, גם לא השמאל ולא המרכז.
אני לא שמעתי שמישהו גינה את זה.
מישהו בכלל העלה על דעתו דבר כזה.
את מבינה? עכשיו תראי, זה לא מפליא אותי. זה לא מפליא אותי. ממשלת נתניהו, ואני ממש, זה ברור לי, באמצעות חוק הלאום, ובאמצעות הרבה מאוד צעדים אחרים, ניסתה ומנסה להשכיח מעמנו את מגילת העצמאות.
עכשיו אתה...
לא אוהבים את מגילת העצמאות.
במדרש הזה שאתם עושים, בספר הזה, כן עמדת על כך שיכתבו כותבים, אף על פי שהעמדה הפוליטית לא קריטית לספר הזה, אבל כן, מכל קצווי הקשת הפוליטית.
לגמרי, זה היה לי מאוד חשוב.
מכתב ההתחלת, כן, יורם חזוני, ואנשים שהם אנשי ימין.
לגמרי, זה היה לי מאוד מאוד חשוב, כי זה לא מגילה של שמאלנים, וזה לא מגילה של ימנים, זה לא מגילה של חרדים, דתיים או חילונים, זו מגילה שחתמו עליה נציגי כל היישוב היהודי, מהקומוניסטים ועד אגודת ישראל, כולם חתמו עליה. ולכן היא לא שייכת לאף אחד, ולכולם את הזכות והחובה לקום ולקרוא אותה, ולהבין מה היא מבקשת מאיתנו, ולדון בה, כי ככה יהודים עושים. ככה יהודים עושים תרבות, ככה יהודים עושים מדינה, ככה נוצרה המדינה.
מעניין שאת האקט הזה של קריאת ההכרזה, כן, קריאת המגילה, זה האקט של ההקמה. כמו בריאת העולם עם מילים, אז בריאת העולם עם הקראה של טקסט.
לגמרי.
בריאת העולם הישראלי.
יש פה מאמר נפלא של הסופר אסף ענברי, חברי וידידי, שהוא כתב פה כמה מאמרים בספר, ואחד המאמרים שלו, זה באמת על זה, על פעולת הכרזת העצמאות כפעולת דיבור. כן, הוא קורא למאמר בערב שבת בין השמשות, כן, פעולת הדיבור נבראה ביחד עם המילים, פעולת הבריאה נעשתה ביחד עם המילים, וגם פה נולדה המדינה במילים המוקראות של דוד בן גוריון באותו ערב שבת.
אנחנו לקראת סיום, יש איזה מאמר אחד או טקסט אחד בתוך הספר שאתה לא היית רוצה שיבלע בתוך הקריאה?
כן, זה קשה, זה ממש בחירתה של סופי, יש לי פה המון, אבל אני לצורך העניין רוצה לציין מאמר של ידידי פרופסור אבי אלקיים מאוניברסיטת בר אילן.
שהוא דווקא הרבה חוקר את הקשרי יהדות אסלאם והסופים.
נכון, הוא גם מיסטיקה יהודית, הוא חוקר קבלה גדול וחשוב, חוקר שבתאות. והוא כתב פה מאמר מופתי על הביטוי צור ישראל. מה המשמעות שלו בספרות הקדומה, במקרא, בקבלה. באמת משהו מאיר עיניים שפתאום הוא נותן פרספקטיבה חדשה על מה זה אלוהים בכלל ומה המגילה אומרת עליו.
דוב אלבו עם מגילת העצמאות, עם תלמוד ישראלי. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה לך, שירי, ושתהיה לך שנה טובה ולכל המאזינים.
אמן ואמן, שנה טובה ומבורכת.
בית לך בניתי שם בחור ארץ ישראל שרתי שיר יפה על ים כחול ארץ ישראל מאמילה או שומר מאמילה נוטה על הגולה ארץ ישראל שם חייל צעיר עורב דומה ארץ ישראל
ועכשיו בקפיצה לסוג אחר של חיים יהודיים וספרות יהודית, פרויקט בתים מבפנים שמקיימת עיריית תל אביב זו השנה ה-13, מתקיים בסוף השבוע הקרוב, ואנחנו מתעניינים בבתים ספרותיים מבפנים, ובית ספרותי אחד מסקרן במיוחד, בית שלום אש, דווקא בבת ים. אנחנו נאמר עכשיו שלום ללאוני שיין, שמנהלת את בית שלום אש. שלום לך.
שלום, שלום.
שלום אש, כן. סופר יידיש ידוע מאוד, נולד ב-1880 בפולין, באמת חיבר שורה של רבי מחר, הצליח מאוד בתקופתו, אפילו התעשר מספריו אחרי שיקר לוורשה, והחל לפרסם מחזות וספרים, ממש נודע בכל העולם, וההצלחה קצת התעמאמה כשפרסם את הטרילוגיה כן. הנוצרית שלו, וגילה הרבה מאוד עניין בנצרות, לא היה ציוני נלהב, הגיע לארץ אחרי הרבה שנים לאחר קום המדינה.
הוא האמת הגיע להשתקע בבת ים בשנת 1955, אבל הוא דווקא ביקר במרחב הזה של ארץ ישראל בתחילת המאה ה-20 פעמיים, ודווקא כן ראה את עצמו מאוד מאוד קשור גם לאזור וגם לעם.
ובאמת את השנתיים האחרונות חי בבת ים?
נכון, הוא הגיע לבת ים בהזמנתו של דוד בן ארי, שהיה אז ראש המועצה של העיר, באמת בתקופה שכבר היה בתקופת משבר מאוד מאוד עמוק בחייו, בעקבות החרמות והביקורת שהוא ספג לאחר פרסום האיש מנצרת והטרילוגיה הנוצרית. בן ארי בעצם כאיש חזון שהאמין שבת ים צריכה להיות מקום שהתשתית התרבותית תהיה בה משמעותית כמו התשתית העירונית, נהג להזמין אנשי רוח ותרבות להתגורר, התגורר בעיר, ובנה להם בית, בן אש לא היה היחידי. שלום אש ומטילדה הגיעו בעצם לכאן ב-55 עם אוספי הספרים, אומנות והיודאיקו שלהם, ותכננו לגור כאן שנים רבות. אש גם תכנן לתרגם לעברית את הכתבים שלו בתקופה שהוא התגורר כאן, ובעצם זכה להרבה מאוד כבוד וקבלה בשנים האלה האחרונות פה בבת ים.
הוא באמת נהנה ממוניטין יחד עם בשבי זינגר, סופר יידיש שנהנה ממוניטין, כי באמת הספרים שלו כשתורגמו לאנגלית הם מאוד הצליחו, אם זה נכון. ספר הספרים אמריקה, או מוסקבה הרומן, המכשפה מקשטיליה, ועוד רבים, ואת יודעת, ממש לאחרונה עלה המחזה שלו בקאמרי, אל נקמות, ביים נכון, איתי טירן, מחזה מצמרר וביקורתי על יהודי, ינקל שפשוביץ, שהוא אומנם מאמין והדוק, אבל הוא מנהל במקביל גם בית זונות אצלו
נכון.
בבית, וכל מה שמטריד אותו זה שביתו תישאר טהורה, יש לו בת יחידה, והוא רוצה למצוא לה שידוך יהודי הולם, אבל מה שהוא לא יודע זה שמתחת לאף שלו הילדה בעצם נסחפת אחרי אכן. נשים בבית הזונות, ויש לה רומן לסבי לוהט עם אחת מהן, וככה כן, אדם לא נכון. יודע מה נעשה בביתו, מין ביקורת על המוסר הכפול של שפשוביץ.
גם זה, וגם באמת מה שמעניין בעובדה במחזה הזה, שהוא התפרסם באמת בתחילת המאה ה-20, זאת אומרת, הוא נכתב, התפרסם ב-1907, שהתכנים האלה הם מאוד רדיקליים לתקופתם, אחר כך גם הוא עלה בברודווי, ושם גם כל קאסט ההצגה נשלח לכלא בעקבות האשמות שמדובר בטקסטים לא מוסריים, ובאמת אש היה אדם שידע להסתכל על החברה ככה מבפנים, אומרת, הוא אהב מאוד את דמויות העיירה שבקרבן הוא גדל, אבל הוא גם היה ביקורתי כלפיהן.
כן. אז ליוני, רק תספרי לנו מה הולכים לראות אנשים שיבואו לראות את הבית מבפנים, במסגרת בתים מבפנים, במהלך הסוף שבוע.
בשמחה. אז באמת, אחר הצהריים היום אנחנו מתחילים, היום, מחר ומחרתיים. הבית הוא בית משנת 1955, בית לשימור היסטורי שעבר גם שימור אדריכלי, ויש בו את סביבת מגוריו וחייו של שלום אש, ריהוט, ספרים, של, גם ספרים שהוא כתב וגם ספרים ששייכים לו. אנחנו נוכל להציץ גם קצת באוסף הארכיוני של הבית, שגם בו יש כתבים שלו, מכתבים, וכמובן אוסף האומנות, שהוא מאוד מאוד משמעותי. יש כאן עבודות מקוריות של מרק שגל, של גוטליב, של קיסלינג, מודליאני. בית מאוד צנוע למראה, אבל מאוד עשיר.
מה כתובתו בבת ים?
הבית נמצא ברחוב ארלוזורוב 50 בבת ים.
בית שלום אש, הסופר היידי הגדול, המצליח. ליוני שיין, תודה רבה לך על השיחה
תודה
הזאת.
תודה רבה.
להתראות.
תודה שירי, להתראות.
ואנחנו נסיים את מה שקורה להיום עם יובל שר יוסי. תודה לעומר מנחם שליט על ההפקה. תודה לרועי קנטן על הביצוע הטכני כאן באולפן, שירי לברי. שבת שלום. יושבים בצל האהבה שניים, ויש להם ציפור על הכתפיים. תחת עץ האהבה יושבים בצל האהבה שניים, ומבטם צלומי עיניי. ושיר על השפתיים ותור